ידוע שהגמרא עוסקת במקומות רבים בסוגיית החורבן. ישנן סוגיות יותר ארוכות שהגמרא יותר מתמקדת בחורבן, וישנן מקומות בגמרא שחז"ל התבטאו בביטויים קצרים, אבל דווקא בביטויים הקצרים האלה אפשר לזהות, אם אפשר לומר, את עומק החורבן כפי שבדף שלפנינו. אחת הסוגיות בגמרא, שהיא סוגיה קצרה מאוד, שאולי יכולה לברר לנו מה המשמעות של עומק החורבן, מופיעה בגמרא במסכת שבת בדף י"ג. בואו נקרא את הגמרא. תנו רבנן, מי כתב מגילת תענית? אמרו, זו דעה אחת, יש עוד שתי דעות בחז"ל, חנניה בן חזקיה וסיעתו, שהיו מחבבים את הצרות. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אף אנו מחבבים את הצרות, אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב אין לנו מספיקין? דבר אחר, אין שותה נפגע. דבר אחר, אין בשר המת מרגיש באזמל. שואלת הגמרא, איני? ואמר רב יצחק, קשר עמה למת כמחת בבשר החי, שנאמר באיוב, אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תהבל. עונה הגמרא תירוץ, אמה, אין בשר המת שבחי מרגיש באזמל. מגילת תענית זאת רשימה של 36 זמנים, ימים, יותר מימים, 36 זמנים, שאסור להתענות בהם וחלק מהם אסור לספוד בהם. 36 ימים שהם ימים טובים, שהימים האלה הם נטולי תענית ונטולי חלקם, נטולי הספד. כל שאר הימים יש בהם או תענית או פוטנציאל תענית. אז שאלו חכמים, מי כתב את מגילת תענית? דרך אגב, היא מופיעה, מי שרוצה להכיר אותה, היא מופיעה בחלק מההוצאות בש"ס, היא מופיעה בהוצאת שטיינזלץ, בסוף מסכת תענית יש מגילת תענית. אז אם כן, אותה מגילת תענית, מי כתב? אמרו, חנניה בן חזקיה וסיעתו, שחיו בתקופת בית שני, ומגילת תענית נחתמה לקראת סוף בית שני. יש אומרים שיש גרסה אחרת, במקום אחר, שאלעזר בנו של חנניה בן חזקיה כתב את מגילת תענית. יש דעה שלישית שאומרת שזקני בית שמאי ובית הלל כתבו מגילת תענית. טוב, בכל אופן, אם כן, אותה מגילה שיש בה רשימה של אותם 36 המועדים או הימים שבהם לא מתענים וחלקם לא מספידים. אומרת הגמרא, אם כן, למה דווקא לפי הדעה הזאת חנניה בן חזקיה וסיעתו הם כתבו את מגילת תענית? עונה הגמרא תירוץ לכאורה משונה מאוד, שהיו מחבבים את הצרות. א', ראית פעם אדם שמחבב את הצרות? איך אפשר לומר דבר כזה, מחבבים את הצרות? מה זה הביטוי הזה, לחבב את הצרות? ב', אם הם היו מחבבים את הצרות, אז למה הם כתבו מגילה שהיא ימים טובים לישראל? לכן אומר רש"י במקום, מחבבים את הצרות שהיו באות צרות אל ישראל והיו נגאלים מהצרות. וכשהיו נגאלים מהצרות, הם היו רואים את הנס האלוקי של הגאולה מהצרות, ועל זה היו כותבים ימים טובים לישראל. אף על פי שלכאורה זה לא פשט הסוגיה. לכן גם רש"י בהמשך הסוגיה מביא עוד דעה. בכל אופן, זו דעתו של רש"י, לא היו מחבבים את הצרות, אלא היו מחבבים את הגאולה מן הצרות. ולכן כתבו את אותם ימים טובים. טוב. כמו שאמרנו, חנניה בן חזקיה וסיעתו חיו בתקופת המקדש, בתקופת בית שני. אמר רבן שמעון בן גמליאל, שחי אחר החורבן. יש אומרים שהוא אמר את זה כשהוא היה באושה. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אף אנו מחבבים את הצרות. גם אחרי החורבן אנחנו מחבבים את הצרות. אבל אנחנו לא יכולים לכתוב מגילת תענית. פירוש א', לא יכולים לכתוב את אותה מגילה של ימים טובים. כי, ככה רש"י מסביר, כי שלושת התירוצים תכף נראה אחרי החורבן, או הפשט, אם נעזוב רגע את שיטת רש"י, מגילת תענית שעוסקת רק ב-36 ימים שבהם לא מתענים, וחלקם לא מספידים, שאר הימים הם ימי תענית, או לפחות פוטנציאל תענית. שאר הימים הם ימים קשים, הם ימים לא פשוטים. אז מגילת תענית היא לא נקראת על שם אותם הימים הטובים, אלא על שם אולי שאר הימים הפחות טובים, שהם מבחינת תענית. אז כל זמן שהמקדש קיים, אומר רבן שמעון בן גמליאל, אפשר לכתוב מגילת תענית. למה? כי כנראה הצרות יחסית הן מועטות, נלך לפי הפירוש הזה. אבל, אף אנו מחביבים את הצרות. אבל מה נעשה? שלוש סיבות שאחרי החורבן אי אפשר לכתוב מגילת תענית. כי, אומר רבן שמעון בן גמליאל, אף על פי שאנחנו מחביבים את הצרות שנצטרך להבין את המשפט הזה, אבל מה נעשה? תירוץ ראשון, למה אי אפשר לכתוב אחרי החורבן מגילת תענית? שאם באנו לכתוב, אין אנו מספיקים, הפשט לכאורה, תכף נראה לא מדויק, שמתוקף הצרות, מלך, שהמקדש קיים, אז יש צרות, אבל יש גם ימים טובים. אבל אחרי החורבן, צרה אחת צרורה, אין יום מרובה מחברו בצרות. אז תירוץ ראשון, למה אנחנו לא יכולים לכתוב מגילת תענית? כי אם באנו לכתוב, אין לנו מספיקים. דבר אחר, הסבר שני למה אנחנו אחרי החורבן לא יכולים לכתוב את הצרות. אין שוטה נפגע. דבר אחר, אין בשר המת מרגיש באזמל. אם כן, שלוש סיבות שננסה להבין אותם היום. מה בעצם ההבדל העקרוני בין המצב של עם ישראל לפני החורבן בזמן שהמקדש קיים, שאז מחבבים את הצרות ואפשר לכתוב מגילת תענית, לבין המצב לאחר החורבן שמחבבים את הצרות אבל אי אפשר לכתוב מגילת תענית, כי אין לנו מספיקים, כי אין שוטה נפגע, כי אין בשר המת מרגיש באזמל. מאירה הגמרא הערה חשובה מאוד על ההסבר השלישי. אינו, אתה אומר שבשר המת לא מרגיש באזמל? כלומר, אם חס ושלום אדם מת ואנחנו מביאים איזה מכשיר כהה ונוגעים בבשרו, אז בשרו לא מרגיש את זה? בשר המת מרגיש, שהרי אמר איוב, ואמר רב, ואמר רב יצחק, קשה רימה למת. הרימה, הריקבון של המת בקבר, היא קשה לו כמחת בבשר החי. אם כן, המת מרגיש את הרימה. שנאמר באיוב, אך בשרו עליו יכאב, ונפשו עליו תאבל. אם כן, בשרו יכאב. עונה הגמרא, אל תגיד, תירוש שלישי, אין בשר המת מרגיש באזמל, אלא תוסיף מילה אחת, אין בשר המת, אמא, אמור, אין בשר המת שבחי מרגיש באזמל. טוב, אז יש לפנינו דברים חשובים מאוד בעינייה, שיכולים אולי קצת יותר לברר לנו מה זה באמת חורבן, מה זה חורבן ירושלים, מה זה חורבן המקדש, מה זאת גלות, מה מצבנו בגלות, מהו עומק החורבן? זה הנושא שלנו. אז אנחנו רוצים קודם כל להבין את ההסבר הראשון, להבין קודם כל מה זה חיבוב הצרות, איזה ביטוי זה, חיבוב הצרות, ומה ההבדל העקרוני בין חנניה בן חזקיהו וסיעתו, שכתבו מגילת תענית, לבין רבן שמעון בן גמליאל, שלא יכל לכתוב מגילת תענית. מה ההבדל בין המצב של מקדש קיים לגלות וחורבן? אומר הרב, כשהייתה האומה במצבה הטבעי בארצה ובכוח ממלכתה, שאף על פי שרבים קמו עליה וצריה הציקו לה מאוד, גם כשאנחנו היינו בבית שני בתקופת מקדש ומלכות ואנחנו נמצאים במצבנו הטבעי, במצבנו הנורמלי, וכלל גדול בידינו שכשאדם או חברה נמצאת במצבה הטבעי כפי שהוא צריך להיות, בלשון המהר"ל, היא בתוך הסדר שלה, ממילא היא במצב הנורמלי שלה, המתוקן שלה. אז כשהייתה האומה במצבה הטבעי, בארצה, קודם כל בארץ ישראל, בית לא מספיק להיות בארץ ישראל, אלא בכוח ממלכתה, מלכות ישראל, שכידוע, הרואה הרי יהודה בחורבנן, אומר, הרי קודשך היו חורבן, היו שממה וקוריאה, מה זה נקרא הרי יהודה בחורבנן? מביא כבר הבית יוסף, מביא המשנה ברורה. הרי יהודה בחורבנן זה לא שארץ ישראל או הרי יהודה חרבות, כלומר, הערים חרבות, שוממות. וזה גם לא שיש כאן גויים ואין כאן יהודים. אלא יש יהודים, אבל אין שלטון יהודי. אם כן, המלכות היא השלמה של המציאות בארץ. אז קודם כל, כשאנחנו במצבנו הטבעי, קודם כל בארצנו, ובית במלכותנו, שבא לידי ביטוי במקדש ובמלכות, שני הממדים הלאומי והאלוהי שמחוברים זה לזה, כחד המחתה, כדבר אחד, אז גם כשהיינו במצב הזה, במצב הנורמלי שלנו, שאף על פי שרבים קמו עליה וצריה הציקו לה מאוד, הרי תקופת בית שני לא הייתה תקופה פשוטה, אפילו הייתה מעורבות חיצונית, מי היו הכהנים הגדולים בבית המקדש, עד כדי כך, אז שאף על פי שרבים קמו עליה וצריה הציקו לה מאוד, מכל מקום, הייתה הצרה הכללית אפשרית להיכתב בספר, גם הייתה אפשרות לבוא התכונתה ועומקה. כלומר, כשאנחנו במצבנו הנורמלי, אז כשיש צרות, כשיש קשיים, כשיש בעיות, בגלל שהמצב הבסיסי שלנו, התשתית הבסיסית שלנו קיימת, אנחנו במצבנו הנורמלי, אז היה אפשר לכתוב את הצרות בספר. כי אפשר קודם כל לזהות את הצרות. אפשר להבין את חומרתן. אפשר להרגיש אותן. אפשר להבין אותן, כי מצבנו נורמלי. אז זה הפוך על הפוך. שבמצב נורמלי, אתה מסוגל להרגיש את הקושי. נראה בהמשך, במצב לא נורמלי, אתה לא מסוגל להרגיש את הקושי. לחבב את הצרות, זה אומר, שאתה מסוגל להבין ולהרגיש את עומק הצרה. אבל מי שמסוגל להבין ולהרגיש את עומק הצרה, זה רק מי שמצבו הכללי תקין, ופתאום יש פריצה ויציאה מהסדר הרגיל. לדוגמה, אדם בריא יכול להבין ולהרגיש מה זאת מחלה. אדם חולה שנים רבות, שנים ארוכות, שכח בכלל שהמצב הנורמלי זה להיות בריא. הוא יכול בכלל להבין ולהרגיש את מחלתו. הוא רואה את זה כדבר נורמטיבי. הוא רואה את זה כדבר נורמלי. ככה הוא חושב. כשאומר חנניה בן חזקיהו וסיעתו, כשיש בית מקדש, כשיש מלכות ישראל, כשעם ישראל בארצו, בבית שני, גם בית ראשון, זה לא אומר שמצבנו היה מושלם. הרי היה שחרב בית ראשון, חרב בית שני. אבל לפחות היה אפשר להבין ולהרגיש את הצרות. אנחנו מחבבים את הצרות לא כי אנחנו מזוכיסטים, חס ושלום. אנחנו מחבבים את הצרות במובן הזה שאנחנו מסוגלים להבין שאנחנו בצרה, מסוגלים להרגיש שאנחנו בצרה. יש מצבים נוראים שבהם אדם לא מסוגל בכלל להבין ולהרגיש שהוא בצרה. זה נקרא לחבב את הצרות. אז כשהייתה האומה במצבה הטבעי בארצה ובכוח ממלכתה, שאף על פי שרבים קמו עליה וצרה הציקו לה מאוד, מכל מקום הייתה הצרה הכללית, לא צרה פרטית של אדם פרטי או משפחה, הצרה הלאומית, אפשרית להיכתב בספר, כי הכרנו אותה, זיהינו אותה, הבנו אותה, הרגשנו אותה, ולכן כאבנו אותה, ולכן אפשר לכתוב לדורות על צרות כלליות. מגילת תענית בצד השלילי של הימים שהם תענית, הימים שהם קושי, שהם צרה, אפשר לכתוב כי אנחנו מסוגלים להיפגש עם הצרה. אז המציאות הנורמלית מאפשרת את הבנת והרגשת המציאות הלא נורמלית. ולכן היות ונכתבת מגילת תענית לדורות, אז זה נבואה, בחינת נבואה שנצחה לדורות. זאת הדרכה לדורות. אז מי יכול לכתוב צרות לדורות? מי יכול לכתוב לדורות ימים שבהם לא מתענים ולא מספידים? מי שיודע להרגיש ולהבין מה זאת צרה, מה זה תענית ומה זה הספד. אז הוא יכול לכתוב תאריכים, זמנים, לדורות, כי הוא יודע להבין ולהרגיש את הצרה. גם הוא מזהה אותה וגם הוא מבין את חומרתה, את השפעותיה. לכן הייתה א', מכל מקום הייתה הצרה הכללית אפשרית להיכתב בספר, גם הייתה אפשרות לבוא התכונתה ועומקה. אבל אחר החורבן, דורו של רבן שמעון בן גמליאל ואילך, אבל אחר החורבן, שהאומה כולה תובעת בים של צרות, הלו כפי גודל חללם של החיים, ככל שהחיים היו יותר חסרים, ככל שהחיים היו יותר לא מה שהם צריכים להיות, כפי גודל החלל, החיסרון, כן גדלו הצרות. הלא כפי גודל חללם של החיים כן גדלו הצרות. ואז אם כן, הצרות גדלו מהרובד הפרטי, מהרובד המשפחתי. אבל אנחנו לא במצב נורמלי שאפשר לזהות את הצרות ברובד הלאומי, כי אנחנו לא חיים במצב נורמלי של חיים לאומיים נורמליים. הלא כפי גודל חללם של החיים כן גדלו הצרות. כי מה אפשר לדבר ולתאר מריבוי הצרות הפרטיות של הפרט, של המשפחה, ההולכות ונמשכות בכל אישי האומה, האנשים הפרטיים, שכמובן הכל הוא תוצאה של מסיבת חורבן האומה כולה. כל החורבנות והצרות הפרטיים או הפרטיות הם תוצאה של החורבן הכללי, אבל אנחנו לא חיים במצב נורמלי מבחינה כללית, אז אי אפשר לזהות את הצרה הכללית, אז אפשר לזהות במקרה הטוב את הצרה הפרטית, אולי המשפחתית, אבל לא יותר. כי מה אפשר לדבר ולתאר מריבוי הצרות הפרטיות ההולכות ונמשכות בכל אישי האומה מסיבות החורבן האומה כולה ושפלותה, נדודה וטלטולה? אם כן, יש אפשרות לעת סופר להיכתב או לכתוב? הלא חללם של החיים רחב ומאוד. אז קודם כל ברמה הפשוטה, מפני שאין לנו מספיקים. הסבר ראשון פשוט קודם כל. במצב רגיל שאנחנו בארצנו, בממלכתנו, אז לפחות הבסיס, התשתית הקיומית, קיים. אז הצרות, הייתי אומר, הן יוצאות דופן, הן בשוליים, אפשר גם לזהות אותן. אבל כשאנחנו לא במצבנו הנורמלי, לא במצבנו הבסיסי הנכון, התקין, אז הצרות הולכות ותוכפות. החלל הוא אדיר. אז אפילו אפשר להסביר ברמה הפשוטה, אין לנו מספיקים לכתוב את הצרות, לא רק מגודל האיכות של הצרה שלנו בכלל מסוגלות להבין אותה, כי אנחנו לא במצב נורמלי, אלא אפילו ברמה הכמותית, צרה רודפת צרה, מצוקה מצוקה, אין סוף לצרות, אפילו ברמת הכמות. אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב הסבר ראשון, אין לנו מספיקים, אפילו ברמת הכמות, קו לחומר ברמת האיכות, אנחנו בכלל לא מבינים את הצרות. אם כן, יש אפשרות לעת סופר לכתוב או להיכתב, הלא חללם של החיים רחב הוא מאוד, מה שקצר כל ספר מהסתרע עליו בשלמותו, והוא כולו מלא צרותיהם של ישראל, בין הצרות הפיזיות, בין הצרות הנפשיות, בין הצרות הרוחניות, בין הצרות הפרטיות, המשפחתיות וודאי הלאומיות, שפלות ובוז, יותר הצד של הנפש, של הרוח, עוני וחולי ומדווה, יותר הצד של הגוף, של החומר, קלקולי סדרים בחיי הכלל והפרט, בחיי הציבור והמשפחה, וכולם הם נובעים רק מעומק צרת הגלות בכלל. אם כן, אומר רבן שמעון בן גמליאל, אם נבוא עכשיו לכתוב צרות פרטיות, הרי הצרות אין לנו מספיקים, יש כל כך הרבה צרות, מרוב הצרות הפרטיות והמשפחתיות, כבר שכחנו את הצרה הלאומית, כבר שכחנו את החורבן, כבר שכחנו גלות, את חומרת הגלות, כבר שכחנו מה זה בלי בית מקדש. אז קודם כל, הסבר ראשון אומר רבן שמעון בן גמליאל, מה ההבדל העקרוני בין מצב נורמלי עם הקשיים שבו? ירושלים, ארץ ישראל, ממלכה, מקדש, בית שני, לבין המצב הלא נורמלי, התחלת הגלות של בית שני. קודם כל, ההבדל הוא שהתשתית, כשמקדש קיים, קיימת, התשתית החיובית. כשמקדש לא קיים, התשתית לא קיימת. כשהתשתית הבסיסית לא קיימת, אז הצרות הולכות ותופחות, הולכות ומתרבות, עד כדי כך שאין לנו מספיקים לכתוב את הצרות ברמה הכמותית, כי אנחנו שקועים בצרות הפרט, בצרות המשפחה. את צרת האומה כבר שכחנו. אנחנו נרדפים, אנחנו נשפלים, אנחנו מושפלים, אנחנו עניים, אנחנו בזויים. מי זוכר עכשיו מקדש? מי זוכר ארץ ישראל? מי זוכר ירושלים? אין לנו מספיקים. איבדנו את היכולת לזהות את הצרה הצרורה של חורבן וגלות. הצרה הכי גדולה זה שאנחנו לא מסוגלים לזהות את הצרה. להכיל אותה. להבין אותה ולהרגיש אותה מרוב שאנחנו שקועים בצרות אחרות לגמרי. שהפינו על הצרה האמיתית, שמרוב הצרות האחרות, האישיות, המשפחתיות, הפרטיות, הצרה הכללית שהיא מקור כל הצרות, אנחנו כבר לא שמים אליה לב בכלל. אין לנו מספיקים. אם כן, אם נבוא עכשיו לכתוב צרות פרטיות, הלא נראה הדבר כאילו הצרות הכלליות התמידיות שנושכות כערס נחש מדי יום ביומו את בית ישראל, את אלה שכחנו. רק מקרים בודדים נרשום או נרשם על הספר. אם כן, לנו אומר רבן שמעון בן גמליאל, אי אפשר עוד לכתוב מגילות תענית מעניינים פרטיים שיקרו בזמנים רשומים. כי הצרות שאנחנו מכירים אלה צרות פרטיות. והצרות הפרטיות האלה מאפילות על הצרה הכללית שהיא מקור כל הצרות הפרטיות. והצרות הפרטיות זה לא צרות לדורות. כי זה לא צרות מהותיות. זה צרות משתנות, זה צרות מזדמנות, זה צרות מתחלפות. זה לא שורש הצרה. הצרות הכמותיות מאפילות על הצרה האיכותית של חורבן המקדש וגלות ישראל. ולכן אין לנו מספיקים, אז איך אפשר לכתוב מגילת תענית? לא, אין לנו זמן לכתוב. לא, אין לנו מספיק דיו בעת. שכחנו את הצרה הגדולה, כי אנחנו שקועים בצרות הקטנות. כי כל רגעי חיינו אפשר לתת דוגמה קיצונית. בימי השואה הנוראה, שהיינו בעומק צרי צרות צרורות, של אנשים לא היה מה לאכול, אנשים מתו, איזה ביזיון, איזה חורבן. במצבים כאלה אפשר לזכור בית מקדש, במצבים כאלה אפשר לכתוב מגילת תענית על חורבן בית המקדש, כשאתה שקוע עכשיו בצרות מסוג אחר לגמרי, שהן צרות בסיסיות ברמה הפרטית של עצם החיים, עצם הקיום. אתה בכלל לא נמצא בגודל הזה של בית מקדש, של ארץ ישראל, של מלכות ישראל, של גאולה. אתה רוצה פשוט לשרוד את החיים. זה אין לנו מספיקים. על כן, לנו אי אפשר עוד לכתוב מגילות תענית מעניינים פרטיים שיקרו בזמנים רשומים, כי כל רגעי חיינו הם הפרקים פרקים מלאים רשומים רבים ועצומים של מגילות תעניות. ואם באנו לכתוב, אין לנו מספיקים. אם כן, ההסבר ראשון, מה ההבדל בין מצב של מקדש, מלכות ישראל בארץ ישראל, לבין מצב של חורבן, שהצרות הפרטיות והמשפחתיות ברמת הכמות אפילו על הצרה האיכותית שהיא מקור הצרות, חורבן ישראל, חורבן ירושלים, חורבן המקדש, עד כדי כך שאנחנו לא יכולים בכלל להיפגש עם הצרה המקורית שהיא שורש כל הצרות. הסבר ראשון. שני ההסברים הבאים מעמיקים יותר את ההסבר הזה. דבר אחר, אין שוטה נפגע. דבר אחר, אין בשר המת מרגיש באזמל. אומר הרב, מה ההבדל בין שתי הדעות האלה, ומה הן מוסיפות על הדעה הקודמת? הצרות הבאות על האומה, יש מהן שעיקר עניינן הוא הפחד על מצב העתיד. כי יש לפעמים שאיזה ממלכה תפגע את חברתה בדבר קטן, שמצד העניין ההווה אין לו איזה ערך, אבל אף על פי כן, ומכל מקום, תתרגש האומה הנפגעת מאוד. למה? מפני שבתור אומה שלמה, היא מסתכלת אל מצב העתיד שלה, ורואה שעל ידי ההתגברות הקלה, יוכל לבוא עניין מפסיד גדול לחוסנה הלאומי לימים הבאים. זה סוג אחד של צרות. או סוג אחד של פגיעה של ממלכה בממלכה, כבר נחזור לדברים. ויש צרות מסוג שני, ויש מהן צרות שהן מצרות צעדי האומה לשעתה. אני חוזר שוב. הצרות הבאות על האומה, נקודותיים. כשיש צרות על עם, בואו נתמקד בעם ישראל. כשעם ישראל סובל מאיזשהו קושי, מאיזושהי צרה, יש צרות שאין לא משפיעות השפעות משמעותיות כרגע בהווה. כלומר, אם אתה דן את המזיק שרוצה להזיק לך בהווה, אתה יכול לדלג על זה. אתה יכול להגיד לא נורא, נתגבר, זה שולי, זה צדדי, זה לא משמעותי, לא נורא. אבל אתה מבין שאותה הצרה הזאת יש לה השלכות עתידיות מרחיקות לכת. אני זוכר, ברגע זה כשאני מדבר אני נזכר. כשפרצה אינתיפאדה הראשונה, אני בדיוק הייתי חייל בסדיר. ואז, עוד לא היה ירי, עוד לא היה, היו כותבים כל מיני כתובות על קירות, ומציירים דגלים על קירות, וזורקים כל מיני בדים עם ציורים של דגלים על עמודי חשמל. והיה ויכוח בין מפקדי הצבא. האם אנחנו החיילים צריכים במרכאות לבזבז את הזמן, למחוק את הכתובות מהקירות ולהוריד את הדגלים מהחוטים של עמודי החשמל? היו כאלה שאמרו, שיכתבו, ייגמר להם הצבע בסוף. מה זה מעניין? מה זה נפקא מינה? היו כאלה שאמרו, אם אתה תשאיר דגל, אז קראו לזה אשף, מחשימה. אם אתה תשאיר דגל אשף על הקיר, על עמוד חשמל, זה יש לדבר הזה השלכות עתידיות מרחיקות לכת. הם ישפו למדינה מתישהו. אז עכשיו זה מתחיל בציור על הקיר. מה המשמעות של ציור על הקיר לרגע הזה, להווה? כלום. אבל ברגע שיהיו הרבה ציורים על הקיר, וזה יתחיל לעורר דעת קהל, ואחר כך דעת קהל עולמית, אתה לא תדע איפה למצוא את עצמך. והיה ויכוח גדול בצבא. ואני זוכר את עצמנו בתקופות מסוימות, מוחקים את הכתובות מהקירות, ומורידים מעמודי חשמל את כל מה שנתלו שם, ובתקופות אחרות, אמרו תעזוב את זה. תילחם על דברים יותר חשובים. אז ישנם דברים שכשעם מעיז לפגוע בעם אחר, אתה לא רואה את הנזק העכשווי, כי באמת יחסית אין נזק. אבל עם שיש לו יכולת להתבונן, הוא מבין את הנזק העתידי שיצמח מזה. ולכן הוא יתרגש, גם אם כרגע אין נזק, כי הוא מבין את ההשלכה. בואו נקרא זה שוב. א', הצרות הבאות על האומה, יש מהן שעיקר עניינן הוא הפחד על מצב העתיד. כי יש לפעמים שאיזה ממלכה תפגע את חברתה בדבר קטן. קטן הכוונה שולי, לא משמעותי להווה כרגע. שמצד העניין ההווה, אין לו איזה ערך לאותו דבר שאותו אויב פוגע בך. ומכל מקום, אותה אומה שפוגעים בה, תתרגש האומה הנפגעת מאוד. למה? כי יש לה יכולת להתבונן ולהבין את ההשלכות לפעמים מרחיקות הלכת של הדבר הקטן שכרגע נעשה נגדה. מפני שבתור אומה שלמה, כעם, כחברה, היא מסתכלת אל מצב העתיד שלה, ורואה שעל ידי ההתגברות הקלה של אותו אויב ברגע הזה, יוכל לבוא עניין מפסיד גדול לחוסנה הלאומי לימים הבאים. זה יכול לפגוע בממד הלאומי של האומה, לעתיד. זה סוג של צרה אחת. ויש מעין צרות, יש סוג של צרה שנייה, שהן מצרות צעדי האומה לשעתה. יש צרות שאין להן השפעה על ההווה, אבל יש להן השפעה לפעמים מחיקת לכת על העתיד, ויש צרות שיש להן השפעה על ההווה. עכשיו יש נזק. אומר הרב, עכשיו בואו נראה את המשל, אחרי זה את הנמשל. מה זה אין שוטה נפגע? שוטה זה אדם שסובל חס ושלום מחוסר שכל. קוראים לזה היום פיגור. מה הבעיה של אדם חסר שכל? שהוא מפגר. יש לו פיגור, הוא מפגר אחרי משהו. אחרי מה הוא מפגר? מה זה אין בשר המת מרגיש באזמל? מה ההבדל בין שני ההסברים האלה? אומר הרב, והנה המשל קודם כל. כשם שהאדם אינו יכול להרגיש יפה, בין בשכלו, בין בהרגשתו, כי אם ביותו בריא ושלם בכל כוחותיו וחושיו, כמו שאמרנו מקודם, כדי להבין ולהרגיש, א', את הנזק בהווה, וב', את הנזק שיתיד להיות בעתיד, אתה צריך להיות אדם מרגיש, אדם מבין, אתה צריך להיות אדם מלא כוח, אתה צריך להיות אדם בריא, אתה צריך להיות אדם במצב תקין, במצב נורמלי. והנה כשם שהאדם, אבל אם האדם הוא לא בריא, הוא לא בריא נפשית, הוא לא בריא פיזית, הוא לא בריא נפשית, הוא לא בריא פיזית, הוא לא במצב נורמטיבי, אז הוא לא יכול בכלל להבין ולהרגיש. והנה כשם שהאדם אינו יכול להרגיש יפה, בין בשכלו, בין בהרגשתו, כי אם ביותו בריא ושלם בכל כוחותיו וחושיו, כן האומה, כמו שזה נכון בחיי יחיד, הלכות יחיד זה נכון בלכות ציבור. כמו שהיחיד, כשהוא לא בריא, הוא לא מסוגל לזהות בהבנתו ולהרגיש ברגשותיו וכו', גם את הנזק בהווה וגם ודאי את ההשלכות בעתיד, ככה גם עם. כשעם לא חי במצב בריא, מצב תקין כפי שהוא צריך להיות במצבו הטבעי, כפי שרב קרא זה בהתחלה, אז הוא לא יכול לזהות את הנזקים העכשוויים, את הנזקים העתידיים. כן האומה אינה יכולה להרגיש לא ערך של פחד מצד איזה אסון כללי שנראה כנשקף למצב האומה בכללה לעתיד. עם ישראל כשהוא במצבו הלא בריא, במצב של חורבן, במצב של גלות, רבן שמעון בן גמליאל, אחרי החורבן, אנחנו לא יכולים לפחד, לזהות. אסון כללי עתידי, שנראה כנשקף למצב האומה בכללה לעתיד, וכן אנחנו גם לא יכולים להרגיש, וכן להרגיש יפה, המרירות שיש בראות המצב או בראות המצב ההווה. כלומר, כשאנחנו חולים, כשאנחנו בגלות, כשאנחנו בחורבן, אנחנו לא מסוגלים לזהות את הצרות, לא מסוגלים להבין את הצרות, לא מסוגלים להרגיש אותם, בין במצב, בין בהשלכות העתידיות של הצרות, ובין בהשלכות ההוויות של הצרות. כלומר, זה הרבה יותר עמוק ממקודם. זה לא שגודל הכמות של הצרות הכמותיות השכיחו מאיתנו את מקור הצרות, שהוא חורבן ירושלים, כשאנחנו בגלות. אלא כשאנחנו בגלות, אנחנו בכלל לא מסוגלים לזהות, לא את הצרות ההוויות ולא את הצרות העתידיות. כן, האומה אינה יכולה להרגיש לו ערך של פחד מצד איזה אסון כללי שנראה כנשקף למצב אומה בכללה לעתיד מצד אחד, ומצד שני, וכן, לא יכולה להרגיש יפה המרירות שיש בראות המצב ההווה, לא מצד הרע הפרטי המגיע לכל פרט. הרע הפרטי, את זה אדם בגלות יכול לזהות. אין לו כסף לקנות במכולת. השכר דירה שלו יקר, את זה הוא יכול לזהות. אבל, כי אם להרגיש את הרע הלאומי הכללי. כי בגלות אנחנו לא חיים חיים לאומיים נורמטיביים. זה לא טבענו. אלא מתי אפשר להרגיש ולהבין גם את הצרות בהווה וגם בעתיד. כי אם ביותה בריאה בתכסיסיה הלאומיים, בארצה, ממלכתה, מקדשה וכהניה, שופטיה ושריה. על כן, בגלות אי אפשר כלל שיורגש מצד האומה שום דבר צרה כללית בכל תוקף רשומה. אומר רבן שמעון בן גמליאל, גם אנחנו מחבבים את הצרות. גם אנחנו יודעים שהצרה מאפשרת לך, או אני אגיד את זה אחרת, כשאתה במצב בריא, אתה מבין כמה אתה חולה. כשאתה חולה. גם אנחנו מחבבים את הצרות. אנחנו יודעים שכדי להאריך בריאות, אתה צריך להיות חולה. אבל כדי להרגיש את החולי, אתה צריך להיות בריא. אין לך ברירה. אז אומר רבן שמעון בן גמליאל, גם אנחנו בגלות, כמו חנניה בן חזקיה וסיעתו, מחבבים את הצרות. אנחנו מבינים את המשמעות של הבנת והרגשת הצרות. אבל אנחנו, החורבן הוא כל כך חורבני, שאנחנו לא מסוגלים להשיג ולהבין ולהרגיש את הצרות, לא מצד נזקם בעתיד ואפילו לא מצד נזקם בהווה ברמת הכלל. אנחנו שקועים, נחזור לתירוץ הראשון, תכף נראה את השני והשלישי, שקועים בעומק הצרות הכמותי של הפרט. אני חוזר שוב למשפט הנורא הזה. הצרה היותר צרורה, זה שאני לא מסוגל להבין ולהרגיש שאני בצרה צרורה. זאת הצרה. שמעתי פעם בשם רבי נחמן מברסלב דבר מזעזע. חיפשתי בליקוטי מורן ולא מצאתי. בעצם מצאתי פעם. כן, ראיתי את זה פעם. ואנוכי אסתר אסתיר. מה זה ואנוכי אסתר אסתיר? אסתר בריבוע, אסתר כפול. הסביר. האסתר היותר גדול זה כשהאסתר מסתתר. כשאתה באסתר ואתה מזהה שאתה באסתר, אתה קודם כל לפחות מזהה את מצבך, ובית, אולי סיכוי שתמצא דרכי פתרון. אבל כשהאסתר מסתתר, כשאדם נמצא בחושך והוא מודע לזה שהוא בחושך, לפחות הוא ינסה להגיע לאור מתישהו. אבל כשאדם נמצא בחושך, והוא בטוח שהוא באור, כי החושך מסתיר לו את החושך שבו הוא נמצא, זה מצב נורא. זה גלות. זה בית מקדש. חורבן בית מקדש. זה חורבן מלכות ישראל. שאנחנו לא מסוגלים בכלל לזהות את הצרות. לא מסוגלים להרגיש את הצרות. חיים בחושך ולא מזהים את החושך. זה המצב הנורא. אז זה אנחנו בוכים. בחסדי השם אחרי 2000 שנה, הקדוש ברוך הוא שלח לנו קרני אור. יש איזה קרן אור. נגיע לזה בסוף הסוגיה, הנה אנחנו בירושלים. לומדים על החורבן. ברוך השם התקדמנו. אנחנו לא על נערות בבל. למרות שזה מה שפתחנו איתו את התפילה היום. אנחנו לא בבבל. אנחנו בארץ ישראל, אבל המרכז חסר, מקדש, מלכות מתחילה להופיע, קיבוץ גלויות ברוך השם הולך ומתחזק, אבל מרכז הכובד חסר. אז אנחנו לא בחושך כמו חושך הגלות, אבל עדיין יש איזשהו סוג של חושך. לכן, על כן בגלות אי אפשר כלל, איזו מילה, כלל, שיורגש מצד האומה שום דבר צרה כללית בכל תוקף רשומה. ואין ראוי לכתוב דברים כלליים בשביל הכלל, לדורות, כי מי שיוכל לציירם בכל עומקם ומהותם. אבל מי שמרגישם כשאנחנו בגלות, רק בתור צרה פרטית לא, או לפרטים רבים, אבל לא צרה לאומית, לא הגיע עד הרושם שצריך לעשות דבר של צרת האומה, ולכן הוא לא יכול לכתוב מגילת הענית. והנה אנחנו באבוננו, באבוננו, איבדנו זאת ההרגשה לגמרי. איבדנו את ההרגשה של עומק הצרה, של עומק החורבן. עומק החורבן זה שבגלות אי אפשר לזהות ולהרגיש את עומק החורבן. זה עומק החורבן. אבל מי שמרגישם רק בתור צרה פרטית, לא לפרטים רבים, לא הגיע עד הרושם שצריך לעשות דבר של צרת האומה. והנה, אנחנו באבוננו איבדנו זאת ההרגשה לגמרי. ואף אם יאמר אדם בגלות שמצר בצרתן של ישראל, ברמת הכלל, אומר הרב, לא יוכל להתפאר בלבבו, כי הוא יורד עד עומקה של צרת הכלל. עד עומק הצרה הוא לא יורד. הוא מסביב. אבל לא, בפנים לגמרי. כי זאת ההרגשה אי אפשרית לנו. היא בלתי אפשרית בגלות. כי איבדנו את הדרכים שבהם ועל ידם אפשר להרגיש צרת הכלל. על כן דברים של סיפורי צרות הכלל מצד הפחד לסכנת מצב הלאומי שיש בהם, אין אנו יכולים להעריכם כראוי, מפני שאין שוטה נפגע. תראו מה אומר הרב, מה זה אין שוטה נפגע? הפיקח שמכיר ערך הסכנה. אדם פיקח, הולך ברחוב, מגיע לכביש, הולך על המדרכה, מגיע לכביש. הפיקח יודע שאם אין רמזור ויש מעבר חצייה בלי רמזור, אז הוא צריך להתבונן, שמאל, ימין, שמאל, אולי בסדר הפוך, שכחתי. צריך להתבונן בסדר הנכון, ואז הוא יכול לעבור. הפיקח יודע שלעבור את הכביש, זה לא כמו ללכת על המדרכה. אז הפיקח, בניגוד לשוטה, מבין את העתיד להיות, לוקח בחשבון סכנה עתידית. זאת התכונה של הפיקח, שהוא מפקח, הוא חושב שני שלבים קדימה. הוא אומר, רגע, אם אני הולך על הכביש, כמו שאני הלכתי עד עכשיו על המדרכה, זה מסוכן. לכן אני, לפני שאני יורד מהמדרכה לכביש, עוצר, עצור בטרם תעבור, תסתכל, תבדוק, בדקת בסדר, תעבור. הפיקח יודע לזהות את מה שהוא פוטנציאל עתיד. השוטה לא יודע לזהות את פוטנציאל העתיד. ומצד האמת גם לא מזהה את ההווה, אבל ודאי את העתיד הוא לא יכול לזהות. הפיקח שמכיר ערך הסכנה, כשהולך במקום סכנה שצפוי הוא לאסון, כשהוא מכיר את הערך של פוטנציאל הסכנה, הוא נפגע. הוא נפגע הכוונה, הוא שם אל הלב, הוא לוקח אל הלב, הוא מתייחס לזה. הוא נפגע, הוא מתמוגג, והצבא והתרגשו. מה שאין כן השוטה, איזה משפט הרב אומר, תראו, הוא לא ייבעל, למה? מפני שאינו מכיר ערך החיים ולא ערך הסכנה. מי שלא מכיר את ערך החיים, לא יכול להכיר את ערך הסכנה. מי שמכיר את ערך החיים, יכול לזהות את ערך הסכנה. ואם הוא מכיר את ערך החיים באמת, אז את ערך הסכנות לא רק בהווה, לא רק בעיניים הבשריות החיצוניות שהוא רואה עכשיו מולו סכנה, אלא גם לעתיד. הסכנות לעתיד הוא יכול לזהות, כי הוא מזהה את ההשלכות. אז הפיקח מזהה את ערך החיים, ממילא את ערך הסכנה. השוטה לא מזהה את ערך החיים, לא את ערך הסכנה. אומרת הגמרא מזעזע, בגלות אנחנו מחבבים את הצרות. מחבבים לזהות את הצרה, להרגיש את הצרה. אבל בגלות אנחנו לא מספיקים מכמות הצרות, א', ב', בגלות אנחנו שוטים. סליחה שאני אומר את זה ככה. בגלות אנחנו מפגרים. סובלים מפיגור. אנחנו עם מפגר בגלות. עם שוטה. 2000 שנה ספגנו את השטות הזאת. את הפיגור הזה. כי מצבנו לא טבעי, לא נורמלי. והשטות הזאת, יש לה השפעות, יש לה השלכות. אתה לא מזהה את הסכנות, את מה שעתיד להיות. 2000 שנות גלות חלחלו בתוכנו. אז אנחנו ברוך השם בהתחלת הגאולה, אבל אנחנו עדיין אבלים בתשעה באב. כי 2000 שנות גלות של שטות, של פיגור, של חוסר תשומת לב, של חוסר הבנה, לא רק של הנזק בהווה, של מה שעתיד להיות חס ושלום. את זה ספגנו 2000 שנה ואנחנו באנו עם זה מהגלות. כמו שאמר מי שאמר, יותר קל להוציא את היהודים מהגלות מאשר את הגלות מהיהודים. ולהוציא את הגלות מהיהודים זה תהליך לא פשוט. כנראה גם לא קצר. ישאל אדם, אנחנו בירושלים, אנחנו בארץ ישראל. על מה יש להתאבל? נכון, חסר לנו מקדש, אבל שינו פאזה לגמרי. מגלות לגאולה. אז חסר לנו מקדש. א', לא נכון, חסר לנו הכתר. היסוד. ב', אתה יודע איזה השפעה יש ל-2000 שנות גלות? זה שעוד אין לנו מקדש, עוד אין לנו גאולה שלמה, זה אומר שלמרות שאנחנו בגאולה, יש עדיין השפעות גלותיות. אז נכון שברוך השם אנחנו לא שותים כמו בגלות. ברוך השם. עם ישראל חי. חומרית, רוחנית, ברוך השם, אנחנו בתהליך של התפתחות והתקדמות, כבר 150 שנה, ברוך השם. אבל, השוטה נפגע, 2000 שנות שטות. מי שלא מכיר ערך החיים, לא מכיר ערך הסכנה. מי שלא מכיר ערך החיים השלמים של ישראל, חיי קודש, חיי מקדש, חיי מלכות בקודש, הופעת החיים הלאומיים, המשפחתיים והפרטיים מתוך קודש. זה בחינת שוטה, מי שלא מכיר. כולנו לא מכירים את זה עד הסוף, כולנו ספוגי גלות. אז מי שלא מכיר ערך החיים, לא מכיר ערך הסכנה. אז יהיו לזה הרבה מאוד השלכות. לא רק ברמה הביטחונית, ברמה הרוחנית. מי שלא מכיר ערך החיים, שהמקדש והופעת החיים השלמים בישראל דרך המקדש, זאת הציפייה, אז הוא לא מכיר ערך הסכנה, מה זה בלי מקדש? אז הוא לא מבין על מה מתאבלים בתשעה באב בכלל. צריך לאכוף עליו לסגור את החנות. זה עומק החורבן. מה שאין כן השוטה, הוא לא ייבהל, מפני שאינו מכיר ערך החיים, ולא ערך הסכנה. אז שהוא מגיע למעבר החצייה, הוא לא מבחין בין מדרכה לכביש, אז הוא יורד ועובר. הוא יכול חס ושלום להיפגע. כן אנחנו בנמשל, אין אנו מכירים את הערך הלאומי. על כן לא נוכל כלל להתרגש ממצב העתיד הצפוי להיפסד או להפסד חלילה, בין ברמה הלאומית הרוחנית או החומרית. על כן אין אנו יכולים לכתוב אלו המגילות. ואפילו דברים של ההווה, צרות של ההווה, וכן דברים שהם צרות של ההווה, אין שוטה נפגע, זה היחס לצרות העתיד. אין בשר המת מרגיש באזמל, זה בהווה. המת מת, בשרו לא חי. אותו מכשיר כהה שנוגע בו, כרגע בשלב הזה של הגמרא, הוא לא מרגיש אותו. זה ההווה, זה עכשיו. אז לא רק שאת העתיד אנחנו לא מזהים לפעמים, גם את ההווה לא. כל זה בגלות. בארץ ישראל זה שונה, אבל כמו שאמרנו, יש עדיין השפעות והשלכות. עובדה, עוד אין לנו בית מקדש. למרות שאנחנו בירושלים. וכן דברים שהם צרות של ההווה, אנו איננו מסוגלים להרגיש כלל את עומק המרירות שיש בהם מצד צרת הכלל. כי איבדנו את הקשר האמיתי וחיות האמיתית של העממיות, על כן אין אנו מרגישים כשם שאין בשר המת מרגיש באזמל. אם כן אין שוטה נפגע, צרות העתיד. אין בשר המת מרגיש באזמל, צרות ההווה. מה זה גורם? אין אנו מספיקים לכתוב את הצרות. בכמות ובאיכות. בעיקר באיכות. אם כן סיכום, גם אם נצייר איזה צרה בספר, אומר רבן שמעון בן גמליאל, נכתוב עכשיו מגילת הענית שלנו אחרי החורבן, כשאנחנו בגלות, נציירה רק כפי הכרתנו, בגלות, והרי הכרתנו בגלות היא לא הכרה כללית, היא הכרה של פרטים, היא הכרה של משפחה, היא לא הכרה של כלל. התשתית הבסיסית שלנו כעם, בעל ארץ, ממלכה, מקדש, כמו שהרב אומר, כהניה, שריה, שופטיה, כל זה חסר. אם כן, הכרתנו אינה עולה, איננה עולה למעלה מערך יותר מאשר של הפרט, או מקסימום, המון פרטים. או המון פרטים. ואיננו יכולים לעשות שליחי ציבור לכתיבת הצרות. שזאת היא הקדושה השרויה בכל אופן על דבר כללי, כשנכתב בעבור כלל ישראל כמגילת הענית. שכותביה בזמן המקדש, בית שני, חננה בן חזקיה וסיעתו, שכותביה הרגישו את העניינים הכלליים כפי העמידה השלמה הלאומית הכללית. על כן יש בסגולה דבריהם לעשות רושם כללי לדורות, כי הם נוגעים בבסיס הבעיה. אז יש לזה אם כן השלכה של פתרון לכל הדורות. מה שאין כן אנו בגלות, בזמן החורבן, כשנכתוב בתור כותבים בעד הכלל את הצרות הכלליות, נורידן מערכן, כי אנחנו לא יודעים לחבב את הצרות. כי אנחנו שוטים. ואין שוטה נפגע, ואנחנו מתים, ואין בשר המת מרגיש באזמל, ואנחנו מספיקים לכתוב את הצרות, לא בכמות ולא באיכות. נורידן מערכן על ידי מיעוט הכרתנו וחוסר הרגשתנו, ולא תצא אותה התועלת הרצויה שיוצאת מהדברים הכלליים שכתבו אנשי רוח השם, חזקיה וסיעתו, חנן בן חזקיה וסיעתו, בעוד רוח עמנו היה כמו חי ניצב ועומד על עומדו הנכון. אבל יש כאן עוד נקודה מאוד חשובה. התירוץ האחרון, אין בשר המת מרגיש באזמל, שואלת הגמרא, רגע, 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 הרי המת מרגיש באזמל, אך בשרו עליו יכאב. אומרת הגמרא, אמור, אין בשר המת שבחי מרגיש באזמל. אם בגלות חס ושלום היינו מתים לגמרי, אז אין תקנה, אז לא היינו פה עכשיו, לא הייתה גאולה. אין מה לצפות לבית מקדש שלישי, חורבן מוחלט. אם אנחנו בגלות מתים, זהו נגמר. אומרת הגמרא, בגלות אנחנו לא מתים. בגלות יש בנו לחלוחית של חיים. יש באותו גוף ששורשו, ה-DNA שלו, הלוז שלו, הנסתרת, הסמויה, עדיין חיה. יש בו בשר מת. יש בו חתיכות של בשר מתות, נכון. אבל חס ושלום לחשוב שבגלות היינו מתים. כי אם בגלות היינו מתים לגמרי, אז לא היינו קמים לתחייה. מכוח מה קמנו לתחייה, ברוך השם? מכוח שיש בנו חיים. ויש בנו הרבה חתיכות בשר של מוות. אז אנחנו מסוגלים קצת להרגיש את הצרות. וברוך השם עכשיו חזרנו לארצנו. אז שאנחנו אבלים בתשעה באב על החורבן בירושלים, זה לא כמו שהיינו אבלים לפני 60-70 שנה באירופה. וזה ודאי לא כמו שהיינו אבלים לפני 1,000 שנה בכל הגלויות השונות. אנחנו כבר ברוך השם לאט לאט משתחררים מהשטות. אנחנו מרגישים את הכאב. ככל שאנחנו חוזרים למצב יותר נורמלי בארצנו ובממלכתנו, ברוחניות ובחומריות, אנחנו מסוגלים יותר להרגיש את הכאב ואת הצרה. בגלות לא היינו יכולים לחבב את הצרות. עכשיו אנחנו מחבבים את הצרות. אני מדבר כרגע רק לעצמי. אם אנחנו חיים בתקופתנו, ואנחנו ברוך השם, בונים כל אחד לעצמו ולמישהו מסוגל לאחרים, בונים בניין של תורה, של יראת שמיים, ומרגישים טוב. תראה, איזה יופי. ואנחנו לא מחבבים את הצרה? לא מבינים איזה חיסרון, לא מרגישים איזה חיסרון. יש כשאין לנו מקדש, כשאין לנו מלכות ומקדש, כשאין לנו הופעת גאולה שלמה, כי אנחנו בהתחלת הגאולה. אנחנו בארצנו, אנחנו סך הכל בממלכתנו, אנחנו בצבאנו, אנחנו בישיבותינו, הכל בסדר. אז בשביל מה היה חורבן? החורבן הוא כדי לזהות לעצמנו שאי אפשר לזהות את עומק החורבן כשאנחנו בעומק החורבן בגלות. וכשאנחנו חוזרים, ברוך השם, להתחלת בית שלישי, אז כבר אפשר להתחיל לזהות את עומק החורבן. אז האבלות על המקדש בארץ ישראל היום, במדינת ישראל היום, היא צריכה להיות הרבה יותר אבלה מאשר האבלות בחוץ לארץ. כי שם לא יכלנו להרגיש ולהבין, ופה כן. אז כעומק הבניין הרוחני של הכלל ושל הפרטים, עומק האבלות והחורבן, כי אנחנו מבינים ומרגישים מה חסר. במהרה ייבנה המקדש.